אז שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, והפעם חגיגה. באמת חגיגה, חגיגה פרטית שלי, אבל בכל זאת חגיגה. אני מקליט כרגע את הפרק ה-50, ותשמעו, זה חתיכת ציון דרך. אנחנו מדברים על משהו כמו 3.5 חודשים ברוטו, נניח 3 חודשי עבודה וקצת, מעל 10,000 הורדות, שזה אומר כנראה הרבה יותר מאזינים, וממש ברגעים אלה אני מקליט את הפרק ה-50, שזה גם ציון דרך. עבודה קשה, עבודה מאוד מאתגרת, עבודה שהתחילה כשיש לי אפס ניסיון גם בפודקאסטים, בוודאי ברדיו, לא היה לי מושג איך מקליטים, איך מדברים, ופחות מזה היה לי מושג איך עורכים ומסדרים ומכניסים ומוזיקה וסאונד ושיפורים וכל מה שקשור בזה. אבל הנה, בכל זאת הגענו למרות הכל, ואני מאוד שמח, אני מאוד שמח כי אני מרגיש שאני לא עובד רק בשביל עצמי, או לא עובד לחינם, זאת אומרת, אני בינתיים עובד בחינם, אבל כנראה שזה לא לחינם. כי בסופו של דבר אני שומע שהפודקאסט תופס אחיזה בכל מיני, לא מעט מאזינים, אנשים שעוקפים, אנשים שמגיבים, אנשים שמספרים לי שהם ישמעו והקשיבו ומחכים לפרק הבא. אני גם רואה דירוגים מאוד אובייקטיביים, שאני ממש לא יכול להשפיע עליהם, במדדי פופולריות, בדירוגים של למשל אפל פודקאסטס, בכל מיני קטגוריות כמו ניוז ופוליטיקס, וגם בספוטיפיי, בכל מיני מדדים אפילו נרחבים יותר, כמו כמובן בניוז ופוליטיקס, אבל גם בספורטס ובחברה ובחינוך. כמעט כל דבר שאני נוגע בו בפודקאסט בשלושה חודשים האלה, בסופו של דבר מגיע לכלל ביטוי, וזה מאוד, זה מאוד מספק, אני חייב להגיד. זה לא, קשה לי להגיד בגילי מרגש, אבל זה מספק וזה משמח, ואני מרגיש שאני עושה משהו לא רע. אני מניח שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. הפרק הראשון לא היה ברמה של אלה שבאו אחריו, והסירייה השנייה הייתה יותר טובה מהראשונה, והפרק ה-50, אני מקווה, יהיה טוב לא פחות מאלה שבאו אחריו, הוא כנראה יהיה קצת יותר טוב, לפחות יותר מהוקצה, יותר מסודר, יותר מאורגן. אז באמת היום באתי לחגוג, באנו לחגוג, אני עושה את זה איתכם, אני עושה את זה עם האורחות והאורחים הקבועים שלי. אני אשוחח בפרק הזה, שבעצם הוא יהיה 2 פרקים, אני אחלק אותו כי יש לי כמה וכמה אורחים, אורחות ואורחים, אז זה יהיה פרק 50 א', והפרק השני יהיה 50 ב', אבל הוא יהיה 51, כי אני רוצה לשמור על המספור. אז מדובר על פרק כפול, שבו זה סוג של סיכום ביניים עם כמה מחשבות לגבי העתיד, גם שלי, גם של האורחות והאורחים שלי, ידידות וידידי הפוד. תקשיבו ותבין. שורה ארוכה של אנשים טובים, טובים, טובים מאוד אפילו, התארחו ב3 חודשים האלה בפודקאסט. אתם יודעים, ב-50 פרקים שאני לא עושה אותם לבדי, צריך להביא אנשים. אז אני אמנה כמה מהם, או את רובם, לפי הסדר הכרונולוגי שהם הופיעו. אז שלומי אלדר, יוסי לוי, צביקה פולק, זהבה גלאון, אסתי סגל, קרן הבר, אלון פינקס, דודו קינן, רוח מנהון כמובן, ציפי שמילוביץ', אמיר כוכבי, ירון טן ברינק, ארז שץ, ערן עציון, אבי מלר, דוקטור בן הורוביץ, אייל שכטר, גבע קראוז, גדי שימשון, איתי לנסברג לבו, עורך דין שחר בן מאיר, תת-אלוף במילואים גיורא אינבר, איריס בוקר, יגאל סרנה, יאיר נבות, בילאל יוסף, גלעד יפה בצלאל, בועז כהן, חבר הכנסת מוסי רז, מוטי דניאל, רמי מתן, טיקי וידס, עורך דין גלעד שר, חברת הכנסת אמילי מואטי, חוזה טבדיוגלו, ינון בר שירה, פרופסור ידין דודאי, וגם יוני ספיר, שהוא ממש המרואיין האחרון שאיתו סיימתי הקלטה לפני שעה קלה, והפרק איתו בענייני אקלים יעלה אחרי פרקי ה-50. אין לי נושא אחד ספציפי שבו אני עוסק בפודקאסט הזה, כמו שאתם כבר יודעים, המאזינים המתמידים. אנחנו מדברים פה, אני מדבר עם אנשים שמדברים על כל מיני דברים שמעניינים אותי, כמעט תמיד על דברים שמעניינים אותי. אני לא מגביל את עצמי או תוחם את עצמי לנושאים ספציפיים. לצורך העניין, אם הייתי חושב על זה לפני, אני יודע מה, חצי שנה, שנה, אז הייתי מעריך שאני אדבר פה ברוב הזמן על פוליטיקה, על ימין ושמאל, על נתניהו, על ממשלות הליכוד, על מה שקורה בכנסת, על המחאה החברתית, על בלפור. אבל אתם יודעים, החיים התגלגלו קצת אחרת, והבלפור נתניהו נראים כרגע, לפחות כרגע, כמו זיכרון רחוק, למרבה השמחה, צריך להגיד. אז במה עסקתי, במה עסקנו בשלושה חודשים האחרונים? אז הנה לכם רשימה. אז זה פוליטיקה, חברה, מחאה, כיבוש, עיתונות ותקשורת, אינטרנט ומדיה, קולנוע, ספורט, בתוך הספורט יש לנו כדורסל ו-NBA ובייסבול, וגם עיתונות ספורט וכדורגל. יש לנו משפט בפלילים, צבא ומלחמה, מוזיקה ותרבות, בריאות, בענייני בריאות יש לנו גם את המגפה ומגפות בכלל, יש לנו ממשלה וממשל, יש לנו דיפלומטיה, אסטרטגיה, יחסים בינלאומיים, חינוך, וגם חינוך ביתי, אתם יודעים. יש הרבה מאוד שיחות על חיים של ישראלים בחול, יש פרקים על זיכרון, פרקים על מיעוטים. בכלל, אני חושב שכל מה שאנחנו עוסקים בחיינו, איכשהו נגעתי בו בשלושה חודשים האלה, בכמעט 50 הפרקים שהיו עד עכשיו. אני יכולה להגיד לכם שההתנסות היא מאוד מעניינת, היא מרתקת אותי, היא מאוד מספקת. העבודה היא קשה, אבל אני נהנה ממנה. באמת, לפעמים אני מוצא את עצמי ימים שלמים באולפן המאולתר שלי פה, כן, באיזשהו חדר בבית, עם מיקרופון ואוזניות ולפטופ, מקליט ומוחק ומקליט שוב וחותך ועורך. אני משתדל שהשיחות יהיו קולחות, אני למדתי לא להקריא מדפים, אני משתדל מאוד לא להיות קריין, אלא מגיש, פודקאסטר, אוקיי? אני רוצה לשוחח איתכם, לא להקריא לכם, לא ללמד, אני לא בא לתת פה שום קורס לשום עניין. אז גם אם יש לפעמים כל מיני עצירות וגמגומים, קודם כל אני משתדל לערוך אותם החוצה, ככל שאני יכול, ככל שיש לי סבלנות, אבל גם אם זה קורה פה ושם, אתם יודעים, ככה זה החיים, ככה, אם היינו נפגשים, ככה היינו פחות או יותר מדברים. אני בעיקר מנסה להיות סקרן, להקשיב, לאתגר את האורחים והאורחות שלי, וגם את עצמי. הסקרנות היא הכל, היא בעצם, היא מה שמביאה אותי לסיפור הזה, היא בעצם מה שעשתה אותי עיתונאי מלכתחילה, ואני חייב להגיד לכם שזה כיף לחזור להיות מה שאני הייתי רוצה להיות כל החיים, כן? עיתונאי, עורך, כותב, במקרה הזה מגיש, ואני יכול גם להסגיר פה שמעבר לזה שבאמת אני כותב כל החיים ועבדתי בעיתונות כתובה, ואני עוסק בעיתונות, בסוג של עיתונות בכל ימי האינטרנט, כן? מאז שיש אינטרנט בארץ, אני תמיד אהבתי רדיו, ואיכשהו זה היה מין חלום לא ממומש ושמעולם לא הגשמתי אותו, לעשות רדיו. אז הנה, אני עושה רדיו. אני עושה רדיו משלי, רדיו עצמאי, רדיו on demand, וכל מי ששומע ומאזין לי בעצם בחר, הוא לא קהל שבוי. הוא לא יושב במכונית ושומע ומאזין למה שמשדרים לו, אלא בוחר לשמוע אותי. ותאמינו לי, זה לא מובן מאליו. אני מאוד מאוד מעריך את מי שמחליט לשמוע, להקשיב ולחזור ולשמוע ולהקשיב. יותר מכל דבר אחר אני משתדל לעסוק במה שמעניין אותי. אז כן, חשבתי שיהיה נחמד יותר להרחיב את המעגל ולדבר עם אנשים שהם לא בדיוק אני, שהם לא בדיוק דומים, שהם לא בדיוק בני השבט שלי, אבל מסתבר שזה קצת יותר מסובך, ואם אני אשאר עם אנשים שמסביבי ושדומים לי, שיהיה, מה אני יכול להגיד, זה מה יש. ולפני שנדון במה הולך להיות בפרק המיוחד הזה, בפרק היובל, נעבור לשמוע את מוזיקת הפתיחה של Silent Regression, כזכור לכם, להקת הבית שלנו, שמורכבת מבני המשפחה, כן? גילת פולק המתופף, הבן שלי, תובל פולק הבסיסט, שהוא הבן דוד שלו, הבן של צביקה, וגיל טייגר, טייגר גיל, שהוא הגיטריסט המוביל, הזמר ויוצר רוב המוזיקה. אז נשמע את Silent Regression, שבקרוב גם יהיה להם אלבום, ואחרי קטע הפתיחה אני אספר לכם מה הולך להיות בפרק הזה, וטיפה גם על הפרק המשלים שלו. עוד רגע. טוב, אז כמו שהתחלתי להגיד קודם, הפרק הזה בעצם מציין את יובל ה-50, את הפרק מספר 50 בפודקאסט, שהוא יהיה גם 50 ו-51, כי אני אחלק אותו. אז לרגל האירוע פגשתי כמה מהאורחים הקבועים שלי. אתם יודעים, כאלה שאף פעם לא אומרים לי לא, ותמיד שמחים להתייצב ולהקליט ולפרגן ולהשתתף בשיחות בנושאים שונים, כל אחד בתחום שלו. וגם עכשיו הזמנתי את חלקם, אלה שהיו איתי לא כל הדרך, חלקם לפחות, לדבר על מה, קצת על המדיום הזה, על מה שעשינו בשלושה חודשים שעברו, על העיתונות החדשה הזאת, על המשמעות שלה, עד כמה הדבר הזה הולך להחליף מדיות קיימות או מדיות ישנות, עד כמה זה הופך להיות המדיה החדשה, זה מאוד מעניין, כי אנחנו ממש עדים לסוג של מהפכה, ויכול להיות שאפילו אנחנו תופסים אותה בקצה, כי כמו שאנחנו, מי מאיתנו שעוקב אחרי הסיפור הזה שנקרא פודקאסטים או מדיה און דימנד ברחבי העולם, יודע שזה כבר נמשך לא יום ולא יומיים, לא שנה ולא שנתיים. אז בחלק א', שוחחתי עם חברותיי, ידידות הפוד והשתיים שמלוות אותי עוד לפני שהוא נולד, אסתי סגל וקרן הבר. שוחחתי גם עם ידין דודאי, שהוא פרופסור לחקר מדעי המוח, איש מכון ויצמן באוניברסיטת ניו יורק, שנתקלתי בו בטוויטר, קצת שוחחנו, הוא נדלק על גורדון, אתם יודעים, הקוקר הנפלא שלנו, ואחר כך גם נפגשנו, ועל פי עדותו, הפודקאסט שלי, שהוא מאוד אוהב, כמו שהוא סיפר, זרז את ההחלטה שלו להקים פודקאסט עצמאי משלו, ואפילו התייעץ איתי, ונתתי לו את מיטב הניסיון שלי, כן, הניסיון הצנוע שלי, יודעים, בסך הכל אני עושה את זה 3 חודשים, אבל אני שמח שגם בעזרתי הצנועה, הוא הצליח והקים פודקאסט חכם מקורי, שנקרא שיח חוקרים, והוא עובד מאוד מאוד יפה, אני מאוד ממליץ. זה מה שיהיה בפרק הזה, ובחלק השני של הפרק ה-50, שמן הסתם יהיה פרק 51, אני מבטיח לכם שיהיו אורחים מעניינים לא פחות, כאלה שתמיד מושכים טראפיק ורייטינג, כאלה שחוזרים בכל פעם מחדש ותמיד הם מעניינים. ולפני שנעבור למשוחחת הראשונה, אני אזכיר לכם שיש לי גם ג'ימייל שמיועד לכם, מיועד לתגובות שלכם, להצעות, להמלצות, להערות, וגם, אתם יודעים, אתם יכולים גם להציע את עצמכם לשיחות אם זה מספיק מעניין אתכם, או שיש לכם משהו מקורי להגיד, זה polak.tuvi@gmail.com, polak, polak.tuvi, בג'ימייל, אני אשמח מאוד לשמוע מכם, וכמובן שאתם יכולים לדבר איתי בכל פורמט אחר, בטוויטר, לכל אחד, ומי שמכיר את המספר שלי, ומי שיבקש אותו גם יקבל אותו, אני תמיד פתוח וזמין. אז כאמור, האורחת הראשונה היא אסתי סגל, ומיד נעבור לשיחה איתה. אז כמו שאמרתי קודם, הראשונה שהתייעצתי לגבי הפודקאסט, וזאת שפחות או יותר מלווה אותי מאז ההתחלה, עוד לפני ההתחלה, ועד ימים אלה, ועד לשיחה הזאת, זאת אסתי סגל. אז קודם כל, היי אסתי, מה העניינים?
אהלן, מה העניינים? אני מלווה אותך לדעתי 20 שנה לפחות.
נכון, נכון, וגם עשינו דברים ביחד בעבר, לא בהקלטות, גם בהקלטה בעצם, פעם עשינו רדיו.
נכון.
רדיו השלום, רדיו השלום.
אפילו ניסיון של טלוויזיה קטן.
נכון, והיה במחשבה שנייה, והיה מגפון, והיו כל מיני דברים. ובזמן האחרון, כשהתחילו שהתחלתי להבין של הפודקאסטים יש חיים משל עצמם, או שזה הופך להיות הדבר, כמובן שעד שאני גיליתי שזה הדבר, כבר כולם היו שם.
כולם כבר בדבר הבא.
בדיוק, אני לא יודע מה יהיה הדבר הבא, מדברים על פודקאסטים מצולמים, וזה גם קיים כבר בדרך יוטיוב, כאלה שאני מאזין להם באופן קבוע אמריקאים, עושים את זה גם שם. אז אני רק אגלה שחשבנו על כל מיני דרכים, חשבנו אפילו לעשות איזשהו ערוץ משותף, חשבתי על פודקאסט, חשבנו ביחד, התייעצנו, דיברנו, ואת השתתף בכמה וכמה פרקים, גם כלליים על החברה וגם בענייני פלילים, צוללות, ביביזם, כל מה שדיברנו כאן, וזה כמובן יימשך. הסיפור עם הפודקאסט הוא מרתק אותי, לבחון אותו עכשיו במין שביל בעיניים כזה, או בפרשת דרכים, צומתי, כי התחושה היא, וזה לא דווקא אני והקול שלי, או המוצר הספציפי הזה, אלא בכלל לאן זה הולך, כי ככל שעובר הזמן, ודיברנו על זה בשיחה עם ירון טנברינג, אנחנו רואים שאין בעצם היום תקשורת שממלאה את תפקידה, פשוט אין. וגם הניסיונות העצמאיים, שוב לא נזכיר פה שמות, כי דעתנו היא דעה מסוימת, ואנחנו לא רוצים לפגוע באנשים שעושים עבודה ומאמינים בה, זה לא זה, זאת אומרת, יש פה בעיה, וגם הפודקאסטים, גם הפודקאסט הזה ואחרים, הוא לא חדשותי, למרות שאני נמצא בדירוגים מאוד יפים של ניוז ושל פוליטיקס ושל לפעמים ספורטס ובכל מיני כאלה, של אנשים שמאזינים דברים מהסוג הזה שדוברים עברית, אנחנו לא באמת יכולים להחליף, אנחנו לא סוכני מידע, אנחנו יכולים להביע דעה, אנחנו יכולים להרחיב אופקים, אנחנו יכולים לדבר עם אנשים כמונו, שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לנסות לדבר עם אנשים שהם לא כמונו, שזה אני מנסה לעשות בפחות הצלחה, עוד רגע אני אגיד משהו גם על זה, ואני מנסה לחשוב, מה, אוקיי, מה, מה הצעד הבא? האם להמשיך לעשות אותו דבר? באיזשהו שלב הרעיונות מתחילים, את יודעת, לאזול, ואנשים מתחילים לחזור על עצמם, וזה טוב, זאת אומרת, תמיד יש, תמיד כיף לדבר איתך שוב, או עם פינקס, או עם ירנבות, או עם גבע קראוז, זה כיף. אני לא רוצה להתעקע, אני לא רוצה לחזור על עצמי בפעם המיליון. מה, איך את רואה את הכיוון? מעניין אותי לשמוע דווקא ממך, כי את מתעסקת עם תקשורת מסוג אחר, או עם סוכנויות מידע בדרך אחרת, גם ההנגשות שלה שאת עושה, וגם האינפוגרפיקה, וגם הניסיונות האחרים לאורך כל השנים. מה את חושבת שיהיה הצעד הבא? לא, דווקא שלנו בכלל.
אני לא יודעת מה יהיה הצעד הבא, אבל אני יכולה להגיד מה לי קרה בעקבות הנושא הזה של הפודקאסט. שהתחלתי לשמוע הרבה פחות, זאת אומרת כמעט ולא, לפני שאנחנו דיברנו, אתה ואני. לא הבנתי לגמרי מה הקונספט של מה הסיפור. התחלתי להתמכר לדמרקרים עוד לפני שהפודקאסט שלך יצא לדרך, אבל פחות או יותר זה מה שהיה, לא חיפשתי דברים אחרים. ועכשיו אני מוצאת את עצמי, א', מכורה לפודקאסט שלך.
תודה.
בכיף, בעיקר לקול שלי שם, סתם, אבל באמת, כאילו, מוצאת עצמי מכורה, יש דברים שאני כבר לא יכולה לעשות בלי לחפש איזשהו פודקאסט ולהקשיב לו תוך כדי זה שאני עושה אותם, כמו למשל כשאני עושה את הפיסול בנייר, שזה דבר שמצריך המון 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 עבודה, ולא דורש להשתמש בתאים האפורים, אז אני יכולה להתרכז. וזה מעניין אותי, כי יש כאן אפשרות להיכנס לעומק לכל מיני דברים, שגם חוסכים לי את הצורך לקרוא. עכשיו, אני שהייתי קראנית מאוד מסורה, אולי אחד מעשרה אנשים על כדור הארץ שקראו את יוליסס, היום לא ממש קוראת. קשה לי לחזור ולהתרכז ולקרוא.
אז אני אגלה לך, אפרופו שיחתנו מהבוקר, אני יכול לגלות שביומיים וחצי חופשה שלקחתי לעצמי לא יוליסס, אבל מה שאני עושה בדרך כלל כשאני עושה לחול, והפעם הזה היה דווקא בדרום, ובלי טלוויזיה, ואפילו לא איזה, אני לא לקחתי את האוזניות, אז בלעתי ספר, ביממה. אז מסוג הדברים שצריך לעשות מדי פעם, בלי שום קשר למדיות האחרות.
לא, לגמרי, בחופש זה המקום לקרוא, אבל בחיי היום-יום, כשאני מגיעה לזה בלילה, אז אני כבר יכולה לקרוא איזה עמוד או שניים ונשברת, כי אני כבר אין לי סבלנות ואין לי ריכוז. מה שהפודקאסט נותן לי בדרך אחרת, לא, אני לא מקשיבה לספרים שקוראים אותם, אלא אני מקשיבה לפודקאסט.
ודעת, יש אנשים שהיום מאזינים לספרים.
כן, זה אני זוכרת עוד מלפני 20 שנה בהונס פלייס.
מה שהיה פעם רק לעברים, היום נהיה מאוד מקובל לאנשים.
לא, זה עוד היה כבר לפני 20 שנה, אני זוכרת על ההליכון בהונס פלייס, היו כמה שהיו מקשיבים תוך כדי ריצה לספרים שקרו להם. anyway, אז אני יכולה להגיד מעצמי, שמה שלי זה עושה זה מאפשר לי להיכנס, כי יש משהו מאוד אינטימי בכל, כשאתה שומע הכל והכל מדבר, זה מאפשר לך ריכוז, אתה מתרכז כי אתה צריך להקשיב, וזה מאפשר לך לחדור לעומקים יותר גדולים מאשר ככה כשדעתך מתפזרת על ידי כל מיני גירויים חיצוניים. אז אני, לא, אז מה שאני אומרת זה שלדעתי בנושא של הפודקאסטים, אני לא יודעת אם להעביר את זה לוידאו, זה יעשה את זה יותר טוב, כי אז זה דורש ממך
גם אגב, זה לא במקום. אפשר יהיה, אני רק אומר, מבחינה ברמת הטכנולוגיה, אני מקשיב לפודקאסטים תוך כדי הספורט שאני עושה יום-יום, שעות, דברים שמעניינים אותי, ואני יודע, והם מדברים על זה שיש להם מצלמות ורואים אותם גם ביוטיוב, לפעמים אפילו זה לייב, אבל זה לא פוגע בחוויית האזנה, זאת אומרת, הוידאו הוא עוד אופציה, זה לא
מפריע. כן, אני לא חושבת שהאופציה הזאת היא ממש תתפוס יותר מדי, ערוץ כאן 11, הרי עושים את זה בבוקר עם התוכניות רדיו שלהם שהם...
רדיו מצולם הם עושים, זה כן.
בדיוק, אז זה לא אותו פרינציפ, אני לא קרואה על זה, יכול להיות...
זה נורא זול לשדר ככה שעות השעות.
נכון, אבל יכול להיות שאם אני אעשה פוד, אני עצמי אחליט לעשות פודקאסט על אינפוגרפיקה, שצריך לדבר על הנושא הזה,
אז וידאו,
אז יכול להיות מצוין עם וידאו.
נכון, נכון, נכון. אוקיי, ומבחינת, נחזור שנייה לוויכוח.
אני חושבת, אגב, שהפורמט, אם מדברים על פורמטים, לדעתי פורמט של שניים, שניים מדברים, לא מגיש ואורח, אלא שניים מגישים ביחד, זה הפורמט בעיניי, פורמט מרענן ומנצח. אני אומרת את זה גם בתור מי שמקשיבה לתוכנית של רייצ'ל מדו, שהיא One Woman Show, שמסתבר שיש את זה גם בפודקאסט. אז כשאני מפספסת אותה בבוקר, לפני שאני רצה לכושר, בחמש בבוקר, אז אני יכולה לשמוע אותה אחר כך באוטובוס בפודקאסט.
ואת יודעת שהיא נמצאת ממש סמוך אליי בכל הדירוגים האלה?
כן, כן, אמרתי לך, זה מדהים.
אני עמום.
כן. אז היא נהדרת, היא באמת, והיא גם מקבלת משכורות עתק בגלל שהיא נהדרת.
זה בדיוק
כבר. ועדיין, טובי, אתה שומע, עדיין לשמוע אותה מול, נגיד, שני החבר'ה ממשפט המולים של העין השביעית, אורן פרסיקו ו...
שוקי.
נו, נו, מי זה השני שם? שוקי טאוסיג. אני חושבת שזה נפלא, והפורמט שלהם של שניים שמדברים על זה, ומשתעשעים מזה, ומתעצבנים מזה, וכל מיני כאלה, הוא מאוד חזק. כאילו, של שניים שמדברים, נכון שאחד אולי נמצא יום-יום באולם, והשני קצת פחות יודע, אבל עדיין שניים מדברים על אותו נושא, בעיניי הוא יותר חזק מאשר הפורמט שהוא דומה לפורמט הרגיל, שאנחנו מכירים של מראיין ומרואיין, אפילו אם זה סתם שיחה.
כן, אני מתעקש להגיד שאני לא מראיין, הנה עכשיו אנחנו משוחחים ואני ממש לא מראיין אותך,
כן.
אבל אני יודע איך אנשים מקבלים את זה, זאת אומרת, ברור שהפודקאסט נושא את שמי, והוא שלי, ואני מזמין אורחים, לפעמים מזמינים את עצמם, אבל זה דיון אחר.
לא, אבל טובי, יותר מזה, הרי כשדיברנו על עכשיו, על השיחה, אמרתי לך, אוקיי, אתה תשאל, אני אענה, נכון?
כן, כן.
כי זה נוח גם לאורח, להיות סוג של המרואיין שנטל האחריות מוטל על המראיין.
אין שאלה.
אז זה לא אומר שאתה המראיין, אבל ההתייחסות היא מזכירה באיזשהו אופן, כי אתה המוביל, אז אתה כאילו הבסיס של העניין, ומסביב יש כוכבי לכת. אז אני חושבת שצריך להיות שני כוכבי שבט, שמדברים...
אגב, זה לגמרי אפשרי, זה לגמרי אפשרי, ועכשיו אני לגמרי מרים לך להנחתה, כי אני חושב שעל זה דיברנו בימים שלפני, וזה כבר לוקח אותי למחשבות עתידיות, הן לא חייבות להיות מחר, אבל זה לא סיינס פיקשן, זה לא משהו שאמור להיות בעוד 50 פרקים או בעוד 150 פרקים, זה עניין הערוצים. עכשיו, ברור לי לגמרי שלא כל מי שמאזין לשיחה על פוליטיקה מקומית או על יחסי ארצות הברית או על אסטרטגיות, מעניין אותו גם בייסבול או NBA.
למרות שיש לך כמה מרואיינים שמספרים את זה, שאני שלא עניין אותי, מקשיבה מרותקת.
יפה, לא, קודם כל, זה כמובן, זה לא ייחסם בפנייך. מה שניסיתי להגיד זה שאפרופו, איך נקרא לזה, המורה והרב שלי בדיוק יודע על זה, שהוא ביל סימונס ברינגר, פשוט יצר מפלצת רב ראשית, מולטי ראשית, של פודקאסטים אין ספור ערוצים, הוא למשל אתמול שמעתי שיחה מעל לבטב שעה שלמה שוריין את טום הנקס, מרתק ברמה שאי אפשר לתאר, והם דיברו בגובה העיניים, כמובן שהוא מוביל את השיחה, אבל זה ערוץ שנקרא, אני לא זוכר אפילו איך הוא קורא לזה, אבל יש לו, אפרופו קולנוע, יש לו ערוץ שנקרא Watchables, או Rewatchables, שהוא מנתח סרטים עם אנשים, עם הבמאים, עם השחקנים, עם התיאורנים, עם המאפרים, לא משנה מי, הם מנתחים סרטים היסטוריים, סרטים מ-40 שנים האחרונות, וככה גם הוא אומר, מאט דיימון ואת שרון סטון ואת טום הנקס, זאת אומרת, אפשר להתחיל לחשוב על ליצור ערוצים, ואחד הערוצים, או חלק מהערוצים, יכולים להיות בדיוק בפורמט שאת דיברת עליו, של שיחה דו-ראשית שוויונית, זאת אומרת שיש פה שני מנחים או שני מגישים שכל אחד מביא את הרעיונות שלו, כמו שעושים לפעמים, את יודעת, brainstorming בתחומים אחרים, ומדברים ביחד, או אפילו עם צד שלישי, או עם שני צדדים שלישי ורביעי. ואני מנוחה לחשוב על הרעיונות האלה, כי אני באמת רואה שיש כאלה שמתעניינים בתחומים X, ויש כאלה שמדלגים כשתחום Y פתאום עולה. זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות ספרות, זה יכול להיות מיליון דברים שלא בטוח שכולם מתעניינים באותה מידה. ואני רואה את זה גם במספרים, צריך להגיד. אז, ויש גם פרויקטים, הפרויקט שעשינו, אני חייב שוב לתת לך את הקרדיט עם מלחמת יום כיפור.
בזמן לא נתת לי 80 אלף קרדיטים, אתה לא מגזים בכלל.
תקשיבי, אני יודע לעשות דברים לבד, אני יודע לקחת לעצמי את התפיחות על הכתף, אבל בלי שמישהו לפעמים ינשך אותי קצת מאחורה, לא תמיד אני יכול לזוז קדימה. זה כולל אגב השיחות שלפני השקת הפודקאסט. אז באמת, אני לא עושה את זה כי אני צריך. אני עושה רק מה שאני...
אני יודעת.
ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק את. זה שאלון פינקה, שהוא בן אדם עסוק, בכל פעם שאני אבקש ממנו להתייצב לשיחה, הוא אומר בכיף, ויר נבות, ורן נציון, ואיריס בוקר, וקרן הבר, ובאמת אנשים שכל אחד מהם עסוק לא פחות ממני, מצליח למצוא את השעה פעם בכמה שבועות ולשוחח, זה לא מובן מאליו, זה הכל חוץ ממובן מאליו. אז אני חושב שצריך באמת, אולי אפילו נעשה את זה ביחד, אולי באיזה... אולי איזה פרק מוקלט או אפילו לא, על כמה רעיונות למה שנקרא לפייז הבא של הפרויקט הזה, כי זה רק ההתחלה, את יודעת, כמה יש לנו 10,000 דאונלודס, וזה יהיה הפרק ה-50, זאת אומרת, זה מין בנצ'מרקים כאלה שלפחות הממשק יודע לסמן ולתת לנו פרסים ומדליות. אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה אומר שעשיתי דרך מסוימת, שעשינו ביחד דרך מסוימת.
אני אגיד לך משהו עוד שחשבתי עליו בעקבות, כי באמת כרגע הפודקאסט יש בו הרבה מאוד, כל מיני, כאילו...
כל מה שמעניין אותי.
אלפי פרחי מפרחו, מה?
כל מה שמעניין אותי ברגע מסוים.
כן. אני חושבת, אבל שוב, זה העניין של טעם, שאם היה בו פחות פוליטיקה עד בכלל לא, אבל יותר דברים שהם בצד של הפוליטיקה, שהם מאוד מעניינים וחשובים. אתה יודע, נגיד אם אנחנו מדברים על אמריקה, הרי אנחנו לא יודעים איך זה עובד שם, אפילו אני ששומעת כל בוקר את MSNBC, כל פעם שאלון מדבר, וואו, כאילו באמת וואו בשבילי. או אני שנורא מתעניינת בהיסטוריה, וחלק לא קטן מהגיבורים שקרן מדברת עליהם או כותבת עליהם בטוויטר, כאילו ידעתי עליהם, וואו, בשבילי.
יש כאלה שאני לא שמעתי את שמה מעולם, אני מודה, אני לא מומחה גדול, לא היסטוריון, אבל באמת יש סיפורים אדירים.
אז אני אומרת, אם זה היה הולך יותר למקומות האלה, אתה יודע של הרחבת ההשכלה, או לא הרחבת ההשכלה, הרחבת הידע, בצד הסיפורי יותר, אני נורא מאמינה בסיפורים, מאוד אוהבת סיפורים, זה יכול להיות משהו הרבה יותר שווה, כי להתחרות באיזשהו מקום, הרי שנינו חשבנו על סוג של רדיו, שכאילו ייתן את התשובה לכלום גורניש מתגורניש, שיש לנו היום בכל ערוצי התקשורת, בלי יוצא מן הכלל. ואני אומרת, אולי לא. אולי זה צריך להיות יותר... משהו יותר סייד קיק כזה של העניין הזה, מבחינת היסטורית, גיאוגרפית, אתה יודע, כל מיני תרבות, ספרות, אבל ספרות נגיד שמדברת דווקא על הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם.
אני רק אגיד שבאופן מדהים, קודם כל באמת בכל הדירוגים האלה אני מוצא את עצמי מתחרה באנשים, עזבי עכשיו ממומנים, שזה נושא כאוב אחר, אבל מכיוון שאני לא רעב ללחם, אז זה דבר שבאמת לא מטריד אותי כרגע, אבל אני רואה שהערוצים, ורואים את זה אפילו בעמודי הבית, הערוצי התקשורת הכי מיינסטרימים שאתה מעלה על הדעת, כן, ערוץ 12 וערוץ 13 וויינט והארץ ודה מרקר וגלובס והניו יורק טיימס ווושינגטון פוסט ווול סטריט ג'ורנל ו-MSNBC, כולם מקדמים בפרונט שלהם, למרות שהם אמצעי תקשורת, עם טלוויזיה ועם רדיו ועם כל היוטיובים שאת יכולה לעלות על הדעת, וכל הערוצים פתוחים בפניהם, מה שהם מקדמים עכשיו בטירוף זה פודקאסטים, זה מדהים לראות, ואנשים שהפרנסה שלהם או הטיקט שלהם הוא להיות כתב או עורך או פרשן או כוכב או טלנט בכל מיני מקומות כאלה, הם עכשיו יושבים על אותה משבצת, וזה, של מישהו שמשדר פודקאסט, מה שנקרא audio on demand, ואני אומר, רגע, אם זה המצב, אני יכול להתחרות, אני, את, לא משנה, יש עוד רבים כמונו וטובים מאיתנו, ואולי קצת פחות טובים מאיתנו, אבל זה סוג של דמוקרטיזציה והשוואת תנאים, כי מה אני עושה? אני יושב פה עם מיקרופון שעלה לי כמה מאות שקלים, ולפטופ שהיה קודם, ואנחנו מדברים דרך אינטרנט שממילא אנחנו עובדים דרכו, ואנחנו מייצרים תוכן שבעבר היה נורא נורא מסובך, היית צריך קשרים בכל מיני תחנות רדיו, והסיכוי שלך להגיע לאיזשהו שידור, לאיזשהם מאזינים היה פחות מאפס, ומסתבר, אם אתה משווה במדדים שמשווים, ואני לא יודע מה המספרים מוחלטים, זה פחות חשוב, אני רואה שאני כנראה עושה את זה לא כל כך רע, כי זה נמצא שם. אם זה לא, תדעת, זה לא מה שאת ואני חושבים. זה מדדים אובייקטיביים. אף אחד לא, אני לא משלם שיקדמו אותי בסולמות האלה. אז זהו, אז מה אני אגיד לך? תודה שעזרת לי לקפוץ לתוך הבריכה הזאת, ושאת שם גם בשביל לאתגר אותי. ואנחנו בקרוב נתראה בפרקים הרגילים שלנו ובערוצים החדשים שנקים.
מגניב.
אז היי קרן, מה נשמע?
היי, מזל טוב, טובי.
אוי, לא נסחף, כולה, תודה. ציון דרך נחמד, כרונולוגי, סטטיסטי, ובכל זאת, עבדנו קשה, כן, עבדנו קשה. תראי, זה 3 חודשים ברוטו, זאת אומרת, אם אני מסתכל, זה היה פרק ההיכרות עלה ב-24 ביולי, אז נניח אנחנו מדברים על אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, 3.5 חודשים, זה הפרק ה-50, 10,000 דאונלורדס, ומי יודע כמה עשרות או מאות או מיליוני מאזינים, בואו לא נסחף, אבל בכל זאת, עבודה קשה.
עשרות מיליונים.
עבודה קשה, אני לא מתלונן, אני נהנה מזה. איך את, זוכרת, אנחנו דיברנו, נדמה לי ממש, עוד לפני שהתחלתי עם הסיפור הזה, נדמה לי שהחלפנו כמה רשמים, מילים, רעיונות, והיית שותפה לכמה מהפרקים, גם חינוך ביתי וגם דברים אחרים וגם פינות היסטוריה. זאת אומרת, אני רואה בך את הסגל א' של הפודקאסט. זה לא, את יודעת, זה כבוד מבחינת.
לכבוד הוא לי.
כן, כן, בסדר, אוקיי, בואי נשים את זה בצד. אז מה את אומרת?
קודם כל, כאדם סקפטי מטבעו, אני מודה ש... קיוויתי לטוב, וגם כשקיוויתי לטוב, לא חשבתי שזה יגיע למקומות שזה הגיע. הסתכלתי עליך והקשבתי לך בהשתאות, בחיי.
טוב שזה לא וידאו, אני ממש מסמיק עכשיו.
אבל אתה מדווח, אז היה פה גילוי נאות.
כן, כן. אני בעד שקיפות, את יודעת.
ודאי. אז דווקא במקום הזה אותי, הסכמתי איתך לגמרי שזה הכיוון, אבל לא יכולתי להשתחרר מהסקפטיות, ולראות, וגם לשמוע ולקרוא את התגובות, בעיקר בטוויטר, תשמע. זה הזמן לומר שפו, זה באמת, זה מראה כמה אפשר לשנות, העובדה שבעצם אתה לקחת פה מדיום שלא הכרת, ופרצת את הגבולות שלו, וגם כל הזמן הסתכלת גם ביצירתיות וגם בביקורתיות, זה מדהים בעיניי, התאמת את עצמך, מצאת את המקצב שלך, את המקצב של המאזינים, ידעת לשלב, יודע לשלב כבר כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, את תהליך, לא שהתחלת ממקום לא טוב, אבל תהליך ההתמקצעות זה, זה מקסים היה לראות את התהליך.
כן, תשמעי, את הפרק הראשון... מי לפני? כן, את הפרק הראשון, פרק ההיכרות, אני הקלטתי, אחרי שכתבתי אותו, כמו שאת יודעת, את ואני לא צריכים לספר זה לזו ולהפך, מה משמעות הכתיבה מבחינתנו, כי זה מה שעשינו כל החיים, זה מה שאני עשיתי כל החיים, וישבתי וכתבתי וכתבתי ותיקנתי, וסימנתי לי פסקאות, ואת יודעת... מין מקומות שבהם צריך לעשות הפסקה יותר ארוכה, וכל עקרונות התסריט, את יודעת, כמו שאנחנו מכירים, ובסוף הקלטתי את זה בחלל הגדול של הבית, וזה יצא עם הד, ותיקנתי המון, ולא היה לי מושג איך עורכים, כי מעולם לא ערכתי דיגיטל, זאת אומרת, לא ערכתי וידאו, וגם לא סאונד, אז אח שלי, שאולי גם הוא יהיה חלק, גם הוא היה חלק בכל הסיפור מההתחלה, צביקה, אז אני מניח שאני גם אחליף איתו כמה מילים לסיכום הזמני הזה, ולחשוב איפה הייתי אז, ולהבין גם שאסור לכתוב, כשאתה מדבר, אסור לך להקריא, כי אתה לא, אני לא קריין, ואין לי שום יומרה כזאת, למרות שמספרים לי על הכל הרדיופוני המדהים וכל זה, אבל זה באמת לא גורם להסמקה, כי או שיש לך את זה או שאין לך את זה, וזה הדבר הכי פחות חשוב. אבל כן, למדתי את המדיום, ואני עדיין לומד, ויש עוד הרבה דרך לעשות. יש גם, את יודעת, מגבלות הציוד, מגבלות הזמן, ובסך הכל לא מפרנס אותי הדבר הזה, ומה שיש לי זה לפטופ ומיקרופון ואוזניות, זאת אומרת, זהו, וחדר שעכשיו הוא יותר מתאים, זאת אומרת, חדר קטן ואקוסטי יותר וכן הלאה. קודם כל תודה, באמת תודה. אני, נדמה לי שתסכים איתי שגם כשדיברנו, עוד לפני שהתחלתי ובמהלך התקופה הזאת, במהלך החודשים האלה, לא בדיוק ידענו להגיד מה הולך להיות, זאת אומרת, אני לא ידעתי, אבל גם אלה ש... הלכו איתי את הדרך, לא בדיוק ידעו להגיד מה יעניין אותה, מה יעניין את הקהל. זה תהליך מוזר של ניסוי ותהייה, וכמעט בלי נפילות. זה מה שהכי מפתיע אותי. זאת לא היה משהו שיגיד, זה צריך למחוק, זה לא שווה כלום. יכול להיות שבגלל האנשים שערכתי? זאת אומרת...
אני מניחה שזה...
אני פה מרים לך להנחתה.
ברור! קודם כל ברור, אלה האורחים, אין ספק. עכשיו אני... אענה ברצינות. אני חושבת שקודם כל, שוב, זה עניין של, גם של הניסיון שלך, אבל גם של האינטואיציה הבסיסית שלך, של לאן הדברים צריכים ללכת. היה לך את הרעיון הכללי של הדברים, ופשוט עם המון המון קשב, ולפעול מהמקום האמיתי של כולם, שלך בוודאי, אבל גם של כל האורחים שלך, כשאתה מגיע למשהו מתוך תשוקה, מרגישים את זה ורואים את זה, וכשזה בא עם ניסיון כל הזמן להשתפר, אז זה מוכיח את עצמו. ואתה יודע, בעיניי לפחות. כן. זה בדיוק החומרים למתכון להצלחה.
כן, ובמתכונים את מבינה, כמו שאנחנו זוכרים. הקטע הוא שאם יש משהו שאני בכל זאת פה הייתי רוצה לבקר, ופה דווקא כן הייתי מעוניין בדעתך הביקורתית, ואני לא יודע אם יש תשובה אחת, זה ההתפזרות. כי אם הייתי אומר שאני הולך לעשות בלוג על ספורט, שזה האהבה הבסיסית הראשונה, וזה ניכר, זאת אומרת, נראה לי שדיברנו על זה קודם לפני הקלטה, וגם דיברתי על זה קודם עם אסתי, כשדיברתי עם ארז על בייסבול במשך שעה וחצי, העליתי את השיחה הזאת בלי שמץ של עריכה. פשוט הכנסתי את קטעי המוזיקה ואת הפתיח, והשיחה התגלגלה בלי אה ובלי ב, ובלי חיתוכים, ובלי, כמעט בלי טעויות. זאת אומרת, גם הטעויות, אז אתה מתקן תוך ידי דיבור, ולא צריך ללכת לחתוך ולערוך. ויכולתי לעשות דבר כזה בהרבה מאוד ענפים, אבל בעיקר בענפים שמעניינים אותי, NBA ופורמולה 1, וכמובן בייסבול, ואולי עוד כמה דברים. ויכול היה למלא את החיים, אבל לא, זאת אומרת, מכיוון שהספורט אצלי הוא, ברמת עיתונות הספורט, הוא משהו שהיה בתחילת הקריירה, נקרא לזה, אם יש דבר כזה שנקרא קריירה, גם זה נושא לפרק שיכול להיות מרתק, אבל מאז הלכתי לפוליטיקה, כעיתונאי, לחברה ולחדשות ולכתיבה ולפובליציסטיקה ולכל הדברים האחרים, ופתאום פתאום ראיתי שמעניינים אותי המון המון תחומים, אני לא יודע להגיד כמה, אני צריך לנו לעשות רשימה, שאחר כך שאני אחליט את הפתיח, שאתם תשמעו קודם, כבר שמעתם, אז אני די נדהם מכמות האנשים השונים שהערכתי, נשים, גברים, לפעמים בקבוצות, בכל כך הרבה נושאים, וכולם היו מעניינים. השאלה אם זה נכון, השאלה אם נכון ללכת על הכל, או שנכון יותר להתמקד ב... לחתוך, לעשות משהו שהוא חד גוני יותר, חד ערוצים. מה את היית עושה?
אני תמיד בעד רב תחומיות, זה משהו שבעיניי הוא חלק בלתי נפרד.
בסוף נקרא לך רייכמן.
לא. לא. קטגורית. אבל אני כן חושבת שרב תחומיות היא משהו שמאוד מאוד מאפיין, את החיים שלנו היום. אני אגיד לך יותר מזה, ברגע שמתמקדים במשהו מאוד מאוד ספציפי, ועולים בתדירות שבכל זאת אתה עולה שהיא מאוד מרשימה, אז אתה מאבד משהו, כי אז אתה שוב ושוב...
אם זה היה בנושא אחד, לא היה שום סיכוי שזה יהיה הקצב, זה ברור.
בדיוק. עכשיו, אני זוכרת, אם זה ככה השלב של נוסטלגיה, שכשהיה לי את הבלוג שלי לפני שהתחלתי לעבוד, לכתוב, לעבוד.
כן, בדיוק, בדיוק. מי ישמע?
רגע, לערוך. לפני שהתחלתי לכתוב בהארץ, אז היה לי את הבלוג שלי, והכל נעשה, ופיתחתי או סיגלתי לעצמי איזשהו הרגל לכתוב פעם ביום, ולפעמים אפילו פעמיים ביום. גם זה יכול היה להיות על נושאים שונים, אם זה שגרת היומיום בחינוך הביתי, ואם זה סיפור היסטורי או כמובן פוליטיקה, כי אי אפשר בלי. ואז כשהתחלתי לכתוב בבלוג בהארץ, אז באיזשהו שלב, העורך שלי, העורך שלנו דאז, אמר לי, תקשיבי, קרן, יש כאן כבר איזשהו קניבליזם של נושא. את מעלה בתדירות יותר מדי גבוהה, זה יבער מהר מדי וזה ייגמר וחבל. לא ברמת הפשן שלי לנושא, אלא ברמת הפשן של הקוראים לשמוע אותי כמו קאטו הזקן, בסופו של דבר חוזרת על אותם נושאים. אז בדיוק גם פה, ופה יש לך בעצם, נוצרה לך במה מאוד מאוד גדולה לדבר על דברים שמעניינים אותך, ולראיה, מעניינים אותך המון המון נושאים, ולהביא כל פעם אנשים שמרחיבים את נקודת המבט, ובסופו של דבר, זה יוצר המון עניין, זה יוצר עניין גם אצלך. אז אם זה יוצר עניין אצלך ואצל האורחים שלך, בוודאי שזה גם ייצור עניין בקרב השומעים, ולכן גם רואים את זה בנתונים. אז בעיניי זה מאוד נכון. זה נכון שהדברים יהיו מגוונים, זה נכון לפתוח את הדברים. אני חושבת שזה גם מצליח להציג מציאות מורכבת, תמיד. כן. גם אם פעם מדברים על פוליטיקה ופעם על ספורט, וזה גם מתאים למי שאנחנו, בטח לכיוון שהאנושות צועדת אליו, של באמת להתפשט על יותר תחומים, להכיר יותר, להבין יותר, לא תמיד ברמה מעמיקה, לא בבלוג, אלא אנשים מסביב, לא תמיד בכל דבר בצורה מעמיקה, ולכן להקשיב לפודקאסטים בנושא, מאפשר לך בצורה יחסית תמציתית, בזמן יחסית מוגבל, להרחיב את היריעה, וזה מהותי,
אנחנו מחפשים את זה. נכון, ותמיד אפשר לשמור את השאריות או את הפיתוח הנושא הבא או העמקה נוספת לפרקים הבאים, כי בעצם אין לזה לימיט. אני אגיד לך, אני חושב גם שיש פה, אני מביא פה את היתרון שעסקתי לאורך השנים כעורך מקצועי, גם ככותב, אבל בעיקר כעורך מקצועי, בשורה ארוכה מאוד של תחומים בעיתונות. אני התחלתי כאמור בספורט, אבל גם כשהתחלתי בספורט בתור כתב בעיתון נוער, בתחילת שנות ה-80, כבר אז התעסקתי בכתיבה על חברה ובכתיבה על, אפילו על צבא וביטחון ורעיונות ואפילו קצת תרבות, אמנות, וכמובן שאחר כך מהספורט במעריב, אז דילגתי לחדשות ומשם למוספים. אז אנשים שנשארו, ואני לא מגנה את זה, זאת אומרת, יש אנשים שתחום ההתמחות שלהם הוא כזה שהם פשוט חיים מיומם הראשון במקצוע ועד שהם פורשים, או עד יום מותם, באותו דבר בדיוק. אני לא שם, אני שמח שאני לא נתקעתי לדבר הזה, זה אגב לפעמים מקרי לחלוטין. קיבלת הצעה, אמרו לך בוא תחליט תפקיד, מישהו פה עוזז, מישהו עזב, ואתה נראה מתאים, ופתאום אתה עושה דברים אחרים ואתה אוהב אותם. וככה זה קרה. אז נדמה לי שזה גם בא לידי ביטוי בפודקאסט, כי אני מסוגל לדבר על נתניהו ועל ולשמוע, או אני לא יודע כמוך או כמו צביקה, סיפורים היסטוריים ממלחמת האזרחים בארצות הברית, או מדרום אפריקה, או מה שזה לא יהיה, באותה רמה שאתם מתעמקים ויודעים, אבל אני יכול לספר לכם על בייסבול, דברים שאתם לא יודעים. זאת אומרת, יש פה מיקס שאני אוהב אותו, אני אישית אוהב אותו, אני שמח לראות שגם אחרים. אוקיי, אז זה מה שעשינו עד עכשיו. כמובן שאין פה איזה מפנה, ופה לא הגענו לצומתי, אני לא הגעתי לצומתי שאני אומר אוקיי, ימינה או שמאלה, אבל בכל זאת צריך להסתכל קדימה, ול-50 הפרקים הבאים, או ל-150 הפרקים הבאים, או לשנה הקרובה, או מה שזה לא יהיה, כי בסך הכל באמת עבור רק 3 חודשים, אני קצת מתלבט האם להמשיך בדרך הזאת, כי היא, בסופו של דבר תמצא את עצמה, זאת אומרת, את נושאים אותם נושאים, ונכון שאני חוזר לאותם מרואיינים, כי מה שעובד אין סיבה שלא, ואנשים טובים, אני אחזור אלייך, אני אחזור לאסתי, אני אחזור לאלון פינקס, אני אחזור לדודו קינן, אני אחזור ליאיר נבות, באמת יש שורה שלמה, שיסלחו לי שכל אלה שלא הזכרתי, כי יש עשרות כבר, אבל באמת אנשים טובים מאוד, אבל השאלה אם אני אמור לעשות את אותו דבר, שעשיתי ב-50 הפרקים הראשונים, גם ב-50 הבאים, או שצריך לנסות לחשוב על כיוונים אחרים, והזכרנו כמה, אז בואי, לפני שאני אגיד מה נראה לי, איך את רואה את זה, מה את היית רוצה לראות בהמשך?
אני מאוד מאמינה שכשאתה קשוב לדברים, אתה מגלה לאן אתה צריך ללכת. אבל כמו שזה נראה לי, וזה תמיד הרבה יותר קשה כשאתה, ואין ספק שזה מה שאתה עושה, טובי, כשאתה סולל לעצמך את הדרך, אז זה הרבה יותר קשה מאשר ללכת בדרך שאנשים כבר צעדו בה, שהיא סלולה והיא ברורה ויש לה כיוונים, אבל אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, ובעיניי אתה בדיוק שם, אתה מתקדם נכון, אתה כל הזמן שואל, ונראה לי שזו בדיוק הדרך שצריך להמשיך איתה. מרואיינים נוספים, אני מניחה שיצוצו במהלך הזה, והרי
המציאות
אתה לא סוגר, אלה, בדיוק, אתה לא סוגר, והמציאות כל הזמן מגלה עוד דברים, על מה אני חושבת שחייבים לדבר, אני חושבת שהדבר היחיד שהייתי מוסיפה לבלוג, אני עדיין מדברת בשפת הבלוג.
לבלוג המשודר, אוקיי.
לבלוג המדובר.
אוקיי, כן.
אז זה יותר התייחסות למשבר האקלים.
זה הפרק שאני מקליט ביום 5 הקרוב.
זו משימה מאוד מאוד חשובה שמוטלת על כולנו.
כן, ואני, את יודעת מה? אני אפילו אאתגר אותך פה, תתכונני. אני רוצה גם שאנחנו נדבר על זה. לא בטוח שזה יהיה ביחד עם מי שאני הולך לראיין ביום 5, אבל ביום 5 אנחנו מקליטים עכשיו, זה יום 2, רק בשביל לעשות, להכניס את הדברים לסדר. כן, זה כבר בתכנון לא מעט זמן, והכנס בגלסגו בהחלט זרז את זה. וגם החמסין, אנחנו ב-8 בנובמבר, ואני פשוט עם מזגן פה.
א', נכון, ומעבר לזה אני גם חושבת ש המשבר האקלים נוגע להמון דברים בעצמו, וזה מוביל אותי אולי למה שרציתי להגיד, שבעצם באיזשהו שלב, יכול להיות שכל הנושאים האלה צריכים להפוך לאט לאט למין תת ערוצים, בתוך הפודקאסט הגדול הזה, שהוא שלך. ולדעתי דווקא בנושא הזה, הנה משבר האקלים זו דוגמה מצוינת, כי אפשר לדבר על צרכנות, ואפשר לדבר על כוח פוליטי, ואפשר לדבר על העשייה היומיומית, ואפשר לעשות פרק על, על גינה ביתית. בדיוק, זה נוגע לכל תחומי החיים, ואחד הדברים שנראה לי שמאוד חשוב שנעשה בכלל, כאנשים שעוסקים בתקשורת ובכתיבה, בכתיבה, זה לדבר על משבר האקלים ועל הצורך שלנו, באמת לשנות לחלוטין את צורת החשיבה שלנו, ולהיות הרבה יותר מודעים. אנחנו עובדים על המון דברים באוטומט, כי ככה נהוג, כי ככה אנחנו רגילים, ודווקא פה יש צורך בשינוי מאוד גדול, אז בעיניי, אם יש מקום, זה לדבר באמת על,
יש פה וי,
ולפתוח לאט לאט בסיס לערוצי תוכן,
יפה.
שאז גם כל אחד יוכל למצוא את עצמו, אבל זה כבר, אתה יודע, נשמע קצת מגלומני, אבל זה שם.
אני לא חושב שזה מגלומני, אני חושב שזה דואבל, ההתלבטות שלי, ופה זה כבר עניין של האחרים, שלך ואחרות ואחרים, לא רבים, אבל כמה וכמה, כי אני חושב או מניח, זה אפילו לא עניין של עומס ברמה האישית, אלא באמת התפזרות או התפשטות על יותר מדי דברים במקביל, ונראה לי שצריך להתחיל לחשוב על מה שנקרא, כמו שהיה לנו פעם, היינו עושים פוסט-אורח, בבלוגים, אז פודקאסטר, אורח, אורחת, וממש, אפילו בפרקים שבהם אולי, אפילו אני יכול רק נניח להציג את הנושא ולשחרר את המשוחחים לדרכם, ולהעלות את זה תוך כדי ולקדם. או ממש לבנות ככל שזה יהיה אפשרי, ואנשים יקדישו את עצמם לעניין. שוב, זה יכול להיות פרק בשבוע, פרק בשבועיים, זה לא משהו שחייב לבוא בתדירות קבועה ומחייבת. אבל ערוצים זה אחד הדברים ש... טוב שאמרתי את זה, כי טוב, אנחנו נסגיר, אנחנו דיברנו קודם, יודעים על מה מדובר, זה לא איזה סוד גדול, וזה גם דברים שנעשים בעולם. נדמה לי שהדבר הזה גם נדרש, שוב, המילה הזאת גדולה, אבל יש בו חוסר ב- 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 בסוג של עיתונות כזה, כי אנחנו יודעים מה קורה היום בתחנות הרדיו ובערוצי הטלוויזיה. אז כן, אני... אם להמשיך את הרעיון שאת העלית פה, נראה לי שצריך להתחיל לחשוב על ערוצים ועל כאלה שיובילו את הערוצים. זה לא רק, אני לא אוכל, זה יומרני מדי ולא ריאלי שאני אוכל להוביל במקביל יותר מדי ערוצים. אני יכול לקחת על עצמי את הדברים שאני מרגיש בהם הכי נוח, אם זה ספורט, פוליטיקה ולא יודע מה, עוד איזה אלמנט אחד או שניים, אבל בוודאי לא חינוך, או חינוך ביתי, או אוכל, או... קולנוע, אני מבין בזה כעיתונאי, אני לא מתמחה בזה. אני לא יודע כמה זמן או פנאי או אנרגיות יהיו לך, אם אני אציב בפנייך אתגרים אמיתיים, to do list כזה.
אני אגיד לך מה, זו הדרך שבן הזוג שלי עובד. אני זוכרת...
גנט לביצוע.
זה כל פעם, זה... את בטח לא תרצי לעשות את זה, ואז אני שואלת, זה אתגר? אז הוא אומר לי, ברור, כי הדרך היחידה להיות בטוח
שמשהו... אנחנו בונים פורמטים שונים ומשונים של זוגיות.
אז אני עובדת מצוין על אתגרים, אם תקרא לזה אתגר, לא תהיה לי תגובה, אלא להוכיח.
אז הנה הכרזנו, זה הוכרז ברגע זה כאתגר. לא, אני באמת, ושוב אם נהיה רציניים לשנייה, יש לי, אני יודעת, מתוך לשמה, זאת אומרת, בדיוק מה שאנחנו עושים ועשינו עד עכשיו, ונעשה ממש בקרוב שוב, חינוך או חינוך ביתי, והיסטוריה, ואקלים.
ופוליטיקה.
אורחים שיכולים להעשיר אותך ואת המאזינים, אותי.
לגמרי.
אז זה חתיכת אתגר, ואני הולך לבדוק אותו כבר בעשיריית עשרת הפרקים, בעשירייה הבאה. לא ניפגש בשניות, ניפגש בעשיריות. אפרופו פוליטיקה. יופי, אז באמת תודה גם על הברכות וגם על המחמאות וגם על הרעיונות, ואנחנו, כמו שברור לכולם, אנחנו נתראה בקרוב בעוד דברים מעניינים שאנחנו עושים ביחד ועוד נעשה, וגם יהיה איזשהו ערוץ, לפחות נתחיל עם משהו.
נשמע לי מצוין, הייתי אומרת שנשתה לזה, אבל כל מה שיש לי זה מים עם לימון.
תודה.
לחיי ה-50 פלוס 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 פלוס.
ועכשיו יש לי אורח קצת שונה מכל השאר. אתם יודעים, אני מדבר בדרך כלל עם עיתונאים, עם חברים, עם אנשים שעשיתי איתם דרך ארוכה בקריירה הראשונה שלי, או המתמשכת שלי כעיתונאי, ככותב. הפעם אני מדבר עם איש מדע, עם פרופסור ידין דודאי. ידין, בשביל השיחה. וגם הוא הקים פודקאסט שנקרא שיח חוקרים, והוא מדבר בעברית, למרות שידין, כמו שהוא יספר או סיפר לי, מחלק את זמנו בין מכון ויצמן ובאוניברסיטת ניו יורק, ובכלל העיסוקיו הם לא רק בעברית, אולי בעיקר לא בעברית. אז קודם כל, שלום ידין, מה שלומך?
קודם כל, תודה רבה, לא לפיזיקה, אלא לחקר המוח.
אז קודם כל אני אגיד באמת שדרכנו הצלבו, כי אנחנו קצת נתקלנו זה בזה בטוויטר, ומכאן, וכמו שקרה להרבה, ידין התאהב, ידין ואחריו ביתו התאהבו בגורדון, כמו אלפים אחרים, ואפילו נפגשנו, כולל גורדון, וזה היה נחמד, ומאז אנחנו בקשר, ואחרי שאני יסדתי את הפודקאסט ולמדתי ממש שלב אחרי שלב איך עושים את זה ומה עושים את זה, ואני עדיין לומד, ואני רחוק מלהיות מקצוען, כמו שידין אומר, בתחום הזה, אבל לומדים כל הזמן, אז ידין פנה אליי, חלקתי עמו את הידע שצברתי, ואני שמח לראות שגם הבייבי שלו יצא לאור ועובד יפה, והמספרים שלו מאוד מרשימים, אז ברכות גם על זה.
תודה, תודה.
אז זהו, אז, ובסוף, אתה יודע, גם חוזרים אחורה, אז אני אמנם לא פרופסור, לא לפיזיקה ולא לחקר המוח, אבל שנינו, גם שנינו התחלנו בעיתונות, אז ככה ש... אתה יודע, יש הצטלבויות שונות ומשונות בדרך. אוקיי, אז אתה, כמו שאמרתי, הקמת פודקאסט, ואתה בוודאי היית חשוף לכאלה בארץ, אבל אני מניח שהרבה יותר בחול, לא בעברית דווקא, וזה ז'אנר שהוא כבר לא חדש, כל פעם אני אומר, זה חדש, זה חדש לנו, זה חדש למי שעוסק בו, אבל הוא כבר כמה שנים נותן את הטון בהרבה מאוד... מסלולים שונים ומשונים של החיים בקרב הרבה מאוד, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות תרבות, זה יכול להיות אומנות, ואני רואה שזה גם מדע, כמובן שזה בתקשורת ועיתונות ופוליטיקה. מה זה בעצם נותן לך מעבר לדברים שאתה עושה ביום יום? במה זה שונה?
כן, זה נותן הרבה, אם כי אני בתחילת הדרך, אני בסך הכל כ5 שבועות. עכשיו כך, ראשית אני צרכן פודקאסטים כבר... זמן רב, בעיקר פודקאסטים בנושאים של חדשות והיסטוריה, אבל אני מגביל את עצמי לפודקאסטים שמקורם בעיקר באים הבריטים. אני שומע פודקאסטים של ה-BBC בצורות שונות, אוהב מאוד את הפודקאסטים שלהם בהיסטוריה, אקונומיסט. בסופו של דבר, פודקאסט מצריך לא רק השקעה ביצירה, אלא גם השקעה כלשהי בשמיעה. ולכן זה דורש ממני זמן, ואני משקיע אותו מדי פעם כשאני יכול בנושא הזה. והאמת תאמר, ברגע כשהתחלתי לעקוב אחרי הפודקאסט שלך, שאני מאוד מעריך אותו,
תודה.
על עוד דבר, זה מגיע לך. אני איכשהו חשבתי בפעם הראשונה ליצור אחד, לנסות להיכנס אחד. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה לא תביעת רגל חדשה בעיתונות, אבל אני לא רואה בעניין הזה עיתונות קלאסית. זה דבר אחר מבחינתי. אני אולי אגדיר מה אני רציתי, וזה יסביר גם מה הפודקאסט הזה עושה. אני לא הולך לפרסם אותו פה, אלא רק לומר מה הייתה הכוונה שלי.
אתה כן, אני אפרסם אותו בשמך. מה זאת אומרת? אנחנו פה לא באנו, מה שנקרא, שלא לשמה. באנו לגמרי לשמה.
כן, נשמע, כי אנחנו עושים את זה בהתנדבות מושלמת.
בדיוק, תרומה אם אנחנו לא נפרגן לעצמנו, אז מי יפרגן?
תרומה לציבור.
זה לא סופר.
עכשיו כך, ראשית הייתי, זה מעניין ההליך שעברתי, כי הייתי צריך לבחור לעשות כמה החלטות בהתחלת הדרך, שהן היו חשובות מבחינתי. יש בעולם הרבה פודקאסטים מדעיים, זה ברור, כמו שיש הרבה פודקאסטים בחדשות ובהיסטוריה ובדברים אחרים, ויש גם פודקאסטים חברתיים סתם כך ושיחות, ויש אחד או שניים שאני נהנה לשמוע בעולם, והייתי צריך לעשות את ההחלטה העקרונית אם אני עושה את הפודקאסט בעברית או באנגלית. זו החלטה הרבה יותר חשובה מאשר נראה מבט ראשון. אני לא חושש בכלל לקהל באנגלית, כי דווקא שם אני התחלתי את הטוויטר שלי באנגלית, כי הטוויטר בשבילי היה רשת מדעית. במעבדות ברשת שאני עסוק בהן מבחינה מדעית, הטוויטר בעולם הוא רשת תקשורת יוצאת מן הכלל.
רק נעיר שהאינטרנט בכלל, ה-World Wide Web, התחיל כתקשורת מדעית וצבאית, זאת אומרת על הדרך גם היה שם, אבל בגדול זה התחיל בין אוניברסיטאות.
נכון, והיתרון הגדול של הטוויטר הוא שא', עוד היה יתרון עוד יותר גדול בהתחלה, שהוא היה קצר מאוד והיה מהיר מאוד. וגם לא היית חייב לדבר הרבה. היית יכול להגיד כן, לא, או להוסיף, לצרף איזשהו מאמר או פרפרינט.
ונודו הקיצורים וכל הטריקים
האחרים. זה מאוד מצוחן מעיניי. מאוד אהבתי לכתוב טוויטים של 140 קרקטרס, תווים. וזה הפך לרשת מדעית מאוד יעילה בתחום שלי. אבל עשיתי החלטה לעשות את הטוויטר בעברית, בדיוק מסיבות מאוד מוגדרות. אחד, אני רציתי לפנות לקהל ישראלי, שלפעמים אם המדע הוא באנגלית, או הרבה פעמים המדע באנגלית, הוא מפחד להיכנס, ובמיוחד מדובר על קהל שאיננו מדען בתחום, ואני מכוון את דבריי הן למדענים, הן לקהילה המדעית, אבל הן לקהל הרחב שמעוניין לשמוע, וזה חשוב, כי זה אומר משהו. אני גיליתי כבר בתחילת הדרך, אחרי פודקאסט שני או שלישי, שכשם שיש לא מעט אנשים בקהל הרחב שמקשיבים, יש גם בקהילה המדעית הרבה מאוד אנשים שמקשיבים, כי זו רשת תקשורת תוך קהילתית, לא שאני נוטל על עצמי את ה, אתה יודע, את התפקיד של להיות המתווך, אבל אנשים במדע עצמו מקשיבים, ובצורה שאני עושה את זה גם אני מניח לומדים על מה עושים אחרים, אבל בעיקר אני התכוונתי לא לעשות פודקאסט של מדע פופולרי, זו לא הייתה הכוונה, אם כי זה חלק ממה שנעשה, אלא לעשות אחד על נושאים מדעיים נרחבים, במנעד נרחב, ועל האנשים שמאחורי המחקרים האלה. חשוב לי מאוד, האנשים שעושים את זה. זו נקודה מאוד חשובה, וזה יתרון אדיר בפודקאסט, שאתה יכול תוך כדי שיחה, כמו שאנחנו נעלים בינינו, גם לדבר על הנושא המדעי שאתה או אני עושים, נניח, היית מראיין אותי על, משוחח איתי על נושא מדעי, היית יכול לשמוע גם על מה אני עושה, אבל גם היית יכול לנסות לשאול, וקרוב לוודאי שהייתי עונה, כשיבוא היום, מה הוליך אותי לשם, למה דווקא זה, ומה בדרך, ומה יפה, ומה התקוות, וכל הדברים האלה, וזה יתרון אדיר לצורת
כן,
השיחה.
כן, אני רק אעיר שא', כמו שאמרתי, בהחלט אתה ברשימה לזמן הקרוב.
זה לא הייתה הכוונה.
לא, אני אומר את זה.
זה לא היה המשורר
שהתכוון. ידין, אני לא הייתי אומר את זה אם לא הייתי מתכוון לזה. וזה התחזק אצלי מאוד אחרי שהזנתי לפרק עם דוקטור יעל שטרנל, וזיהיתי אצלך, ופה אני לא יודע אם זה כללה או ברכה, אבל זיהיתי אצלך את תכונות העיתונאי והמראיין. עכשיו, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לברוח ממי שאנחנו, כמובן שיש לך את כל הכישורים של מדען שעוסק במחקר שלו במשך הרבה שנים, ומעמיק בדיסציפלינות וכל מה שקשור בזה, אבל זה לא אומר שכל אחד כזה גם מסוגל להקשיב, ולשאול את השאלות, ולהבהיר את ההבהרות בדרך, ולהביא את האינפוטים שלו שמעשירים את השיחה. עכשיו, אם אני אדבר פה באפס הצניעות האופיינית, אני צוחק. היתרון של עיתונאי רב תחומי נקרא לזה, ואני לא, בלי קשר אליי כרגע, אלא מי מראיין טוב או מי משוחח טוב, מי שא', יש לו את הסקרנות, וב', גם יודע לכוון את המשוחח איתו, ככה שגם אם הוא מבין את העניין, בוודאי שאם הוא לא מבין שישאל ויבקש עברה, אבל גם אם הוא מבין, צריך להביא בחשבון שיש את מה שנקרא ששת המאזינים שלנו, שלא בהכרח יודעים על מה אנחנו מדברים, אז כדאי לפעמים לדחוף איזו שאלה, גם אם אתה יודע את התשובה בשביל האחרים. ואני מאוד התרשמתי, כן, אני רק אשלים, והתרשמתי שאתה עושה את זה מצוין, כי השיחה קלחה, ואיפה שהיו קצת תקיעות, אתה ידעת להיכנס, ולהכניס את להכניס חזרה, מה שנקרא, to order, את השיחה, וזה היה מצוין.
תודה, אני רק מבקש להוסיף פה משהו שאולי הוא חדשה למי שלא עוסק בתחום המדעי. אני נוטה לומר לסטודנטים ולעמיתים שלי שאחת התכונות הכי חשובה, שהייתה הכי חשובה לי בכתיבת מאמרים מדעיים, היה החינוך שקיבלתי בדסק החדשות לפנות בוקר בידיעות אחרונות. אתה יושב באז הדדליין היה שונה מהיום, ישבתי ב4:30 בבוקר עם אנשים שאתה אולי הכרת, יצחק שרגיל ואחרים, ויש לך 10 דקות לנסח כותרת לעמוד ראשון. אתה לא יכול להגיד, בוא נעביר את זה, נשאל את כולם וכדומה וכדומה. וכשאתה צריך לכתוב אבסטרקט למאמר מדעי, בתחום שאתה כמובן מעמיק בו, גם זה חשוב לדעת, לתמצת את המסר כך שהוא יעבור בצורה שגם תמצא חן בעיני מי שלא ממש בדיוק, בדיוק בתחום שלך וראוי שיקרא. אז כן.
אז הנה, אתה יודע, המקצוע הנחות הזה שההורים שלנו, טוב, אין לי אבא כבר הרבה שנים, אבל זה תמיד היה מין מצב כזה, אתה בעיתונות הספורט, מתי לך מקצוע? או דברים מהסוג הזה. זה נחמד, אבל צריך גם להתפרנס עם משהו. היום זה אגב יותר נכון לי תמיד. אבל כן, אני חושב שבכלל כל תחנה שלנו בדרך, אם זה שירות הצבאי, ואם זה התנועה, ואם זה קשרים בין אישיים שאנחנו מפתחים, ובמקרה הזה העיתונות, תורמת לנו גם אם אנחנו הולכים במקומות אחרים לגמרי.
אגב, אתה רואה את זה אצל מרויינים מדעיים, אני בוחר את המרויינים שלי, מרויינות ומרויינים כמובן, על סמך המצוינות המדעית שלהם. זה לא, אני לא ועדת חיפוש.
לא, זה שלך, ומותר לך לבחור את מי שנוח
אותך לדבר. אבל מה שמשחק שם זה גם המנעד של הנושאים, וגם ההצטיינות בתחום. ולהפתעתי הרבה, מתוך 6 מרויינות ומרויינים שהיו לי עד עכשיו, כבר הראשון, אופר יזהר, מדען יוצא מן הכלל בתחומה. כשאני אומר יוצא מן הכלל בתחומה, אני מתכוון בו תמיד בזירה העולמית, כן? המדע הוא גלובלי, בזירה העולמית. אתה מגלה שהוא היה גם בדברים אחרים, והיה אגב צלם מקצועי, והדברים האלה מוסיפים. היום הוא עוסק בהסתכלות לתוך המוח, בכלים אופטיים. יש לו את היכולות, אני לא אומר שזה בא מזה, אבל היכולות שבאות, אתה צודק לחלוטין בזה שאתה אומר, שכל אחד מאיתנו הוא לא רק תבנית נוף מולדתו, אלא גם הוא תבנית המקצועות שהוא עבר בהם בצורה רצינית, ולעבור בצורה רצינית פירושו לאהוב אותו.
תחנות חייו, כן.
תחנות חייו, והדברים האלה מצטברים, ולכן אני חוזר למין מעגל. אני מעוניין לדבר עם מדענים ומדעניות יוצאים מן הכלל, חוקרים וחוקרות, זו מילה יותר נכונה, אבל אני גם מעוניין לדעת מי מאחורי הסיפור הזה. זה טוב אגב גם לסטודנטים ולפוסט-דוקים ולמי שחושב על עתידו ולתלמידי תיכון, שיבינו שאם הם היום רוצים ללמוד, הם חושבים שהם יהיו זמרים. זה לא אומר שהם לא יכולים להיות מדענים יוצאים מן הכלל בתחומה.
כן, אז כמו שאמרנו קודם, הפודקאסט הוא גם כלי וגם מפלט. זאת אומרת, אנחנו קודם כל נהנים מהעשייה שלו, לפחות אני יכול להעיד על עצמי, ויש לי תחושה שגם אתה, כל אחד בתחומים שהוא עוסק בהם, אבל מה שמפעים בסיפור הזה, זה שיש לזה קהל. יש לזה קהל יותר ממה שאנחנו מעלים על דעתנו. וזה מגיע למחוזות שלא היינו משארים אותם מראש, כי אנחנו הרי באים בידיים כמעט ערומות, אם אפשר להשתמש בביטוי מהסוג הזה. זאת אומרת, אין לנו מאחורינו איזה, אתה לא מייצג את האוניברסיטה שעובד בה, או במכון המחקר, אני לא מייצג שום עיתון היום. אנחנו באים עם השם שלנו, עם מעגל ההיכרות שלנו, עם הבחירות שלנו, עם מי אנחנו שוחרים, או אפילו עושים את זה כמונולוג עם עצמנו, זה לא חשוב. ובסוף מה נשאר לנו? המעגלים האלה, ופתאום זה מגיע נורא רחוק. פעם קראו לזה הזנב הארוך של הטוויטר, אתה זוכר את הביטוי הזה? תחילת ימי הבלוגים ורשתות החברה. כן, אז הזנב הזה מאוד ארוך, ובאמת קיבלת, זאת אומרת, אתה יודע להגיד היום, או קיבלת תגובות ממקומות שלא היית מעלה על דעתך שנחשפו לפודקאסט הזה?
לא יודע אם לא הייתי מעלה על דעתי, אבל אני קיבלתי תגובות ממה שאני אומר, מעגל שני ושלישי, אם אני משתמש במונחים אסטרטגיה, ואני לא רוצה להתחפש לאלון פינקס, אבל נניח המעגל
השני... דיברתי איתו למחצי שעה.
כן, כן, אני מאוד, מאוד מעריך אותו. המעגלים הרחוקים יותר, אני מקבל תגובות מהמעגלים הרחוקים יותר. הערה או שתיים, אני נוהג להגיד, יש שלוש הערות, בדרך כלל נשאר רק שתיים, כי אני שוכח, אני עוסק בזה
בזיכרון.
אחד מהם, אני חושב שהיופי הוא בזה שאנחנו לא מייצגים אף אחד אלא את בחירתנו. אני מדגיש בכל מצב שמה שאני עושה, בכוונה אני עושה את זה, לא נושא שום חותם של מוסדות שאני מאוד גאה להיות שייך עליהם, לא של מכון ויצמן, לא של האקדמיה הלאומית למדעים, לא, זה לא שייך. אני עושה כמובן דברים שלא מביאים להם כבוד אם היו רוצים, אבל בשום אופן לא, זה לא PR של שום מוסד, זה לא נתמך על ידי אף אחד, ואנשים אני חושב מבינים את זה. דבר שני, הבחירה האישית עצמה היא גורם משיכה. אני חושב שבזה שאני רואה על מה אתה מראיין ומה אתה עוסק, זה מעניין אותי, זה מין פתח לעולם שהוא עולם יותר מרדיו רגיל. רדיו רגיל יש לו תוכנית, לכאן לא צריך להגיד, יש לו איזושהי תוכנית קבועה, ואומנם יש בו פינות וכדומה, אבל איכשהו אתה שבוי בזה.
כן, אתה בתוך תבנית.
נכון, ואנחנו יוצרים את התבנית של עצמנו. כן, הקהל רב, אני לא אכחיש שאני שמח שהקהל רב, כי בסופו של דבר רצו דוונט, זה היה השם של הפודקאסט שלך בתרגום חופשי ליידיש.
לדבר לקיר, דבר ללמפה.
אנחנו בכל זאת לא רוצים לדבר אל הקיר, אבל יש כאן גם במקרה של...
אגב, ברומנית זה וורבשטל הפרץ, אז הנה אני תרמתי עוד כמה לינגוויסטיקה פה.
כן, כל מה שאני זוכר, זה היה בפולנית או ברומנית?
רומנית, רומנית.
רומנית,
אז ברומנית. המוצא שלו ראי רומנית.
כל מה שאני זוכר מרומנית זה קומפלימנט על המאמה, כי אני גרתי בספינת הרומנים, שזה הרחוב גולום 17, כשהייתי סטודנט בקריית יובל בירושלים. זו ספינה שלמה שהביא אותה לבניין. עכשיו, יש גם לפודקאסטים מטרות מעבר למה שאנחנו משדרים כמבחר שלנו. אני חושב, המטרות לפעמים הן מוגדרות, לפעמים לא. אני חושב, גורם לי שמחה להבין שתלמיד תיכון או סטודנט שומע את הדברים האלה, ושומע, נניח, את ליאת קוזמה מספרת מה היא עושה. אני נותן סתם דוגמאות, כי בסך הכל... או אהרון צ'חנובר. אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל, כשהיה ילד, היה ילד לצערו התייתם מאבי ואמו, והיה ילד רחוב, לא היה רחוק ממסלול בכלל אחר לגמרי של חיים. אז חשוב לי שאנשים יבינו את זה, חשוב לי גם שאנשים כמובן יבינו את התוכן ואת עושר האדיר שיש למגוון של העיסוק המחקרי והמדעי, שחלקו הגדול בסוף מוצא את מקומו גם לחיי יום-יום. אנחנו מדברים עכשיו במערכת שנוצרה, במערכות שנוצרו בסופו של דבר מאיזה מחקר בסיסי. חשוב לי שאנשים יפתרו. עכשיו היה גם גורם נוסף, וזה אני חושב אולי גם משותף לך, מעולם לא שאלתי אותך, אבל איכשהו אני מניח שהיה בו לפחות בתת הכרה. אנחנו, זה קצת פוליטי, אבל זה אני. אני הייתי פעיל במידת יכולתי במחאה בשנתיים האחרונות, בצורה שבאמת חשבתי שזה מצווה עליי לעשות את זה. אני ישראלי שבחר לחיות בארץ, בחר לעבוד בארץ, בחר, למרות שהקהילה שלי היא בינלאומית עדיין, והגעתי למצב שחשבתי אני חייב לעשות משהו, והייתי פעיל שם. ואיכשהו אני, איכשהו היא סתם מילה באמצע, העובדה שהתרבות שלנו מדרדרת בצורה כזו נוראית, לשיח כל כך היום ונורא, גם היא תורמת לרצון שלי לתרום טיפה קטנה שבקטנות, להעיר את שתי עובדות, אחת שיש גם פנים אחרות לתרבות הישראלית, ושתיים, שיש אנשים יוצאים מן הכלל שקולם לא נשמע בדרך כלל, שהם עושים דברים יוצאים מן הכלל במדינה שלנו, והם לא יושבים ומבלים את זמנם על חשבון הציבור בכללות של אחד על השני או בכל מיני פייק ניוז. כן. אבל לא ניכנס לצד הזה עכשיו. כן. ודבר אחרון, לא אכחיש שלגורדון יש צד בתזמון של הפודקאסט שלי, כי אני עוקב אחריו בהנאה ומחכה לפודקאסט שלו.
כן, אני מנסה לעבוד על זה, כבר אמרנו שילדים וכלבים תמיד גומדים את ההצגה, במקרה שלו הוא גם אינטליגנט באופן יוצא דופן, זה מדהים, אם יהיה לי סבלנות יום אחד אני אעשה, לא יודע, פודקאסט או בלוג או פוסטים על הדברים, עד כמה הוא מבין דברים, אתה מדבר על חקר המוח, זה שווה יהיה לבדוק פעם עם בעלי חיים, אני משוכנע שגם נעשים מחקרים כאלה.
לדעתי הוא ניסה לשלוח לי וואטסאפ פעם, אבל אני לא בטוח.
אני לא אתפלא. זה רק בשביל להשלים את ההערה האחרונה שלך לפני שניפרד, כי זה באמת שיחות קצרות כרגע, וזה עוד לא הרעיון הגדול, או השיחה האמיתית. מה שאמרת קודם על להביע את להביא את הקול שלך, להביע את הדעה שלך, אפרופו המחאה החברתית והתרבות או תת התרבות שהיא שלטה פה על הארץ וכן הלאה, אצלי זה בא ממקום אחר, כי כמובן שהכל נכון, והייתי כמה פעמים בבלפור וכתבתי בלי סוף, אני עושה את זה, המצחיק הוא שאני בחצי שנה האחרונה לא כותב וכמעט ולא עוסק בפוליטיקה מקומית, כי הסתרר שקט, כמו שעמוס עוז אמר,
הקומפרסור השתתף,
הקומפרסור קבע, וכן, אז באמת זה נהיה נכון שיש רעשי רקע, אבל אין מה להשוות, ואתה רואה גם שערוצי הטלוויזיה, בדיוק דיברתי על זה עם כמה מהמשוחחים איתי, הם מאבדים רייטינג, כי לא, אני לא צוחק, זה המספרים, מה שנקרא hard numbers, המספרים יורדים, כי אנשים כבר, לא קורה שם כלום, וזה חדשות כבר נהיו non-news, אבל מה שקרה איתי, גם בפעילות שלי בבלוגים לאורך, מה שאני לא עיתונאי פעיל, או לא עיתונאי שמתפרנס מעבודתו, ואחר כך ברשתות החברתיות, בהתחלה בפייסבוק, ואחר כך, בהתחלה עוד קפה דה מרקר, לא, בכל ההיסטוריה, ובטוויטר בשנים האחרונות, ועכשיו עם הפודקאסט, זה גם להוציא או לשחרר את התסכול שיש לי, מהעובדה שא', אין פה כמעט עיתונות, כמו שאני רואה עיתונות, כמו שאני חושב שצריכה להיות כבר הרבה מאוד שנים, בוודאי בעידן האחרון, בעשור האחרון, והדבר השני הוא שאני חושב שאני חשבתי, ואני עכשיו חושב, וביתר סט אחרי ככה בנקודת ציון הזמן הזה של הפרק ה-50 ושל כמות המאזינים ושל הפודקאסט ששניים שלושה אנשים כבר שמעו ויודעים ומאזינים לו, אני מביא את העיתונות שלי ואני נורא שמח שיש לי איך להביא אותה, כי זה כבר היה במין, אתה יודע, דברים אנשים על הגיל השלישי, או על להמציא את עצמך מחדש בכל פעם. אז כן, זה, אתה יודע, המצאנו את עצמנו, אני לפחות, כשהתחיל להיכנס האינטרנט, ואחר כך שהתחילו הרשתות החברתיות, ואחר כך שהתחיל הבלוגים, זאת אומרת, שאתה יכולת להכניס כתיבה אישית, ובאופן משונה העיתונים התחילו לארח בלוגים. זה כאילו קניבליזציה של עצמם, והשיא, וזה כמעט 360 מעלות, שהיום העיתונים ורשתות הטלוויזיה ותחנות הרדיו, הם מקדמים באטרף את הפודקאסטים של עצמם, שזה כביכול גול עצמי, כי הם מבינים שהם לא יהיו שם, אז אתה ואני ועוד 100 או 200 או 1,000 כאלה, בעצם יקחו להם את הפרנסה, כי אנשים הולכים לאודיו און דימנד, והולכים ליוטיוב, שזה וידאו און דימנד, והולכים למקומות אחרים, ואם הם לא יהיו שם, אז יכול להיות שאף אחד לא יאזין להם יותר, או לא יצפה להם יותר בהמשך.
תראה ברובד טיפה שונה, ממש בקצרה, חלק לא קטן, אני צופה מעט מאוד בטלוויזיה הישראלית, אני צופה בעיקר בדוקו, ואם כבר, אז אני לא רוצה לעשות פרסומת, אבל אני אעשה, אם כבר בערוץ 11, אני לא יכול לסבול.
אנחנו באותה סירה בדיוק.
אבל שים לב שחלק אדיר מהחדשות נובע מהטוויטר, אתה מקבל את המסרים שאתה יכול לראות בטוויטר קודם, והם מצטטים את זה, ובכלל הזירה
הלאומית... זה לא חדש, אני אגלה לך בסוד שזה לא חדש, כשעשיתי חדשות בעיתון, אז היינו רואים תמיד טלוויזיה בערב, ומפתחים אייטמים מהטלוויזיה, ואחר כך כשעשינו את החדשות או את המוספים של היום והכל, אז כשעורכי התוכניות ברדיו ובטלוויזיה היו רואים את העיתון שיצא בבוקר, הם היו מתקשרים אלינו אם אפשר לקבל את הפרטים של אותו אלמנט שאנחנו כתבנו עליו בשביל לראיון אותו אצל רפי רשף ב5 ואצל מי שזה היה ב6 ואחר כך הייתם בחדשות וכן הלאה. זאת אומרת, זה אז ענף שרודף אחרי עצמו ובסוף מלקק לעצמו, אתה יודע את מה, כי כולם בסוף ניזונים מאותם מקורות מידע. אז היום זה טוויטר. זה גם טוויטר, הוא גם הפיד שכל אחד מאיתנו הוא בעצם מקור המידע שאנחנו ניזונים ממנו היום. כי רבים מאיתנו, לפחות בלבל הזה של מי אנחנו, so to speak, אני לא רוצה לתת בנו יותר מדי סימנים, אבל אנחנו כבר לא יושבים מול המעדורות, צריך להגיד.
לא.
פחות ופחות אנשים. בוודאי במעגל ההיכרות שלי, מעגל ההתייחסות שלי, והמספרים
הולכים להיות. אגב, גם הדור הצעיר, חשוב להבין את זה. אני במקצועי נמצא תמיד בסביבה שבה אנשים בני כ-30, הם מתחלפים, אבל הם נשארים בני 30.
זה נכון, כמו בצבא.
כמו בצבא, יותר טוב. וכשאני רואה ואני שואל, גם הם לא צופים.
הם כבר לא מחזיקים טלוויזיות, הם הכל דרך, הם מחשבים וסטרימרים, אנחנו יודעים את זה.
נכון, אבל אני חושב שאנשים במדיה לא תמיד משתמש במונח שכבר חלק מהאנשים להבין אותו, לא תמיד החליפו את הדיסקט.
הם לא החליפו, והם ישבו שם עד שיגרשו אותם. אני מצטט חברים טובים שלי, שיש להם את הכיסא הזה, ויש להם מזכורת יפה, ועד שלא ירו להם את הדלת, הם ישבו שם. אני יכול להבין אותם, אנשים עם רקורד של הרבה מאוד שנים, הם לא יכולים להתחיל עכשיו מאפס. אני יודע את זה. היתרון שלי, אולי אני בגילם, אבל מאיזושהי סיבה יצאתי מתוך המעגל הזה לפני יותר מ-20 שנה, ונאלצתי או בחרתי להמציא את עצמי מחדש, ובגלל זה אני מסוגל לעשות את מה שאני עושה עכשיו. זה לא כל כך אני. שכבה מסוימת של אנשים שהתגלגלו החוצה מתוך המערכות הקיימות. אגב, בתוך המערכות הקיימות נשארו מעט מאוד אנשים. בסופו של דבר, יש הרבה מאוד צעירים שמתחלפים כמו גרביים, מזכורות באמת מצחיקות ותנאי עבודה איומים, ואלה שיושבים על הכיסאות, אלה שאתה רואה בפאנלים, הם באמת כמות מצומצמת מאוד של אנשים שהם לא יקומו. אם לא יגרשו אותם, הם לא יקומו משם. טוב, ידין, קודם כל תודה שהקדשת לה
תודה לך.
דקות מזמנך.
תודה לך,
ואנחנו נתראה, כמו שאמרנו, וגם גורדון מוסר דש. ובאמת, לא יודע, אני נורא שמח שעזרתי לך לפרוץ את המחסום הקטנטן הזה, גם אם היית מסתדר בלעדיי, אני ספק שרק הייתי שם.
תודה רבה, תודה רבה.
אז להתראות.
להתראות.